יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא זכור. אנחנו בפרשת שבוע. השיעור יהיה מוקדש כולו לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם לפצועי הפיגוע. נפתלי בן גילה רחל, שמעון יחיאל בן תרזה, נדב אליהו בן הדסה, שמעון בן רות, אליהו בן מרים, רפואת אישה חשובה, ענת בת בלהה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. שתעבור את הניתוח בשלום, תחזור הביתה בשלום, בשמחה. אלי, אלי, למה עזבתני? ככה אומרת הדסה. היא אסתר. ואני באמת עדיין תחת אותו רושם של שבוע שעבר, באמת בשעה כזו קיבלתי את ההודעה ש... קורה משהו, והבנתי שתלמידיי עולים בסערה השמיימה. קשה, זה קשה לחשוב על זה, שאת האנשים בגיל כזה צעיר, מ-15 ועד 19, מדבר על מי שאני מכיר, אני לא יודע, שניים אני לא מכיר בכלל, לא את דורון ולא את רועי, השם מקום דמה. ילדים בגיל צעיר, שעוד רק מתחילים את החיים. קוראים לזה דור הנערות, דור ה... שבו יש בלבולים ושאלות, ילדים אוהבים לשחק ולא בטוח שהם רוצים כל דבר. לראות שישה עמודים שיודעים בדיוק מה הם רוצים. כאלה שדרך החיים שלהם ברורה, ידוע להם. אין להם ספקות, אין להם שאלות. שכולם מתארגנים לקראת מסיבת ראש חודש, או חזרו לפנימיה לנוח כי היו בכותל והיו בעצרת לפני זה. אז חבל על הזמן, הם הולכים לבית על הספרייה ללמוד. כי חבל על הזמן. וככה הם מצאו את עצמם, מול אותו רוצח, פושע, נפשע, חיית. אני לא יודע אפשר לקרוא לו אדם, בהמה מהלכת, בהמה טמאה. חיה רעה.
מתחת לבהמה.
לא פשוט. אני יכול רק להגיד שיש לי בידיים שלי שני כתבים משניים מהבחורים. שצפו את מה שהולך להיות להם עוד לפני שזה היה. אחד מהם כתב על המוות של החבורה הזו. תיאר אותה במילים. על נשמות, נשמות מוטלות, על רוצח, על צעקות. לא יאומן. והשני כתב עוד, לא יודעים מתי, אבל זה היה לפני. על כך שיש, לא עלינו, אסון. והרוצחים, השלוחים שלהם רוקדים, שמחים. נשמות גדולות. אלו הם שהקדוש ברוך הוא בוחר לקחת אותם, וחשבתי על זה שהשבעה שלהם הסתיים בדיוק ביום פטירתו של משה רבנו, ביום לידתו, היום. היום קם. כמה מעניין הקשר הזה בין התורה שהם למדו לבין נותן התורה מהר סיני שמביאה אלינו, משה רבנו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח תנחומים למשפחות, שיחזק אותם כי הם זקוקים לזה. אנחנו עברנו ממשפחה למשפחה וראינו חוזק מדהים. אבל אני כולי תפילה שהחוזק הזה ימשיך אחרי שכולם כבר לא יבואו יום יום. שנשארים לבד. ופתאום המיטה של הילד, הארון של הילד, הבגדים של הילד, והילד איננו. ואני אנה אני בא. אני רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את ליבם כוח. להיות איתנים. ונזכה לתחיית אמיתי במהרה בימינו. אמן ואמן. ספר ויקרא למעשה הוא ספר קורבן, ספר קורבנות בעיקרון. נקרא באמת תורת כהנים. הוא נקרא תורת כהנים, ומעניין לראות שהפסוקים הראשונים בפרשה שאנחנו נקרא, אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. זה הרבה פירושים ניתנו על הפסוק הזה, אדם כי יקריב מכם. כי מטרת הקורבן למעשה במהותו הוא לקרב. המילה קורבן כבר מעידה. במילה קורבן יש את מילה קוף רש בית. קרוב, לקרב. בואו נראה. אומר האדמור, ואני קורא בפנים, שיש לבאר עניין מצוות הקורבנות ומהותם בעבודת השם. למה? שצריך לעיין באיזה רשות, או מהי בדיוק הרשות שנתנה התורה לעם ישראל, להיותם מקריבים בעלי חיים שראויים לכך, בעלי חיים טהורים, על המזבח. אני לא מבין. אתה לוקח בעל חיים, שלא פשע, ולא חטא, ולא אשם, ושוחט אותו, מפסיק את חייו. למה? כי אתה חטאת, אבית, פשעת. מה הקשר, או הסיבה, שהתורה נותנת לנו רשות לעשות דבר כזה?
כי אנחנו שולטים
בה. אז בוא נראה מה אמר הסבא, המערי. בסדר? בוא נראה, אולי אומר מה שאתה עכשיו אומר. אומר זקנו האדמור, אומר שזקנו המערי כתב בעריכות רבה, שהרי ידוע כי שם הוויה, השם שאנחנו אומרים אדנות, אבל כתוב יוד כבב, והקוץ של האות יוד, כן, כי האות יש לה שפיץ, קוץ למעלה, הם כנגד חמישה פרצופים. מה פירוש חמישה פרצופים? חמש עולמות שנבראו. והנה כנגדם ברא הקדוש ברוך הוא דומם, צומח, חי, מדבר ונשמה. והנה מכל אלה ארבעה מינים הם מעורבבים טוב ורע. למה? כי ברגע שיש נברא, אז כבר יש בו גבול, וכבר יש בו מידה, והוא מוגבל. אם הוא מוגבל, אז הוא כבר לא שלם. אם הוא לא שלם, אז יש בו גם טוב, וגם לא כל כך טוב. כי רק בשלם הכל טוב. בקדוש ברוך הוא. ויובד כך, כל אלו הדברים היו נתקנים על ידי הקורבן. בסוד מלח ונסחי, שהיו מנסחים יין ושמן, שזה דומם, צומח ובעל חי. זאת אומרת שלמעשה אומר המערי, שהקורבן שאנחנו מעלים על המזבח, וכל קורבן צריך להביא איתו מנחה, צריך להביא איתו נסחים, אנחנו למעשה מרוממים את ארבעה הבירורים של דומם, צומח, חי, ומה עם המדבר? מה עם הנשמה? אומר המערי, והווידוי שהאדם מתוודה על הקורבן, אז מי אומר וידוי? איך אפשר להגיד וידוי? אומרים וידוי איך? בקריאה? פנטומימה? איך? בקול. בפה, בקול, נכון? אז זה מדבר. וכוונת הכהן, שהוא עומד ומקבל את הקורבן ושומע את הוידוי, הוא הנשמה, שהוא הכהן המשרד בבית מקדשנו במהרה ייבנה. ובמעשה הקורבן מכניעים את הרוח הטמאה ומבררים מה מתברר. כאשר אני שורף על המזבח, אני על ידי האש מברר את אותם נקודות הקדושה שהתקלקלו בגלל שהאדם עשה דברים של שטויות, דברים שאסור. וכשאדם פועל באופן האסור, למי הוא דומה? לבהמה. כי מה המעלה שלו? זה הדיבור. מה המעלה שלו שהוא יהיה עם רוחניות. ברגע שהוא מפסיק עם זה, אז הוא כמו הבהמה. מותר האדם מן הבהמה, סימן שאלה מה? אין כלום. כבר, אם האדם מזכר, שומר, מקפיד, אז הוא אדם. אם לא, אז הוא אדם במדרגת בהמה. לכן המדרגה הכי נמוכה שיש לאדם זה נפש בהמית. מה זה? תאוות. הגוף. לכן, כאשר האדם מקריב את הקורבן, עשה בו מהלך של שינוי. כי האדם לא יכול להביא קורבן לפני שעשה תשובה. כי הקורבן לא יועיל לו. אז הוא התחרט, עשה תשובה, והביא את הקורבן, והתוודה, אז בוודאי הוא חזר להיות אדם. לכן כתוב אדם כי יקריב מכם. כי המנת להקריב צריך להיות קודם כל בן אדם. אתה לא יכול לבוא ולהקריב בבית המקדש קורבן, שאתה בבחינה שבהמה. כי אז, באמת, מה בינך לבין הקורבן? מי הרשה לך? לכן, אומר המערי, שכך מבררים את הניצוצות של הנפש הבהמית, כלומר, המדרגה הנמוכה של האדם ותאוותיו, ובכוונת הכהן, שהוא מכוון בכוונות הידועות לו ולכהנים, הוא כושר ומייחד ומעלה את רוח הקדושה. ולכן כתוב, אדם כי יקריב מכם, שיהיה קודם כל אדם, ואז הוא יקריב מכם קורבן למי? להשם, כתוב להוויה. כי אז חוזרות כל המדרגות שאמרנו, דומם, צומח, חי, מדבר, ונשמה זה הכהן, זה הקבוצה של יוד. לכן כתוב, אדם כי יקריב מכם. וזה מכם, זו מצווה שיכולה לתקן ולפעול אך ורק על ידי נשמת ישראל, כלומר אך ורק על ידי יהודים. ידוע שיש סוגיה בגמרא, האם מקבלים קורבנות מגויים? כן? אז יודעים שמקבלים, אבל איזה? נדבה. יבוא גוי וירצה לתת להקריב קורבן עולה, קורבן חטאת, לא יקבלו ממנו. לא שייך לך, אתה לא מתקן שום דבר. נדבה בסדר. אבל קורבנות חובה, לא מקבלים מהם כי הם לא מועילים. לא יילא. ממשיך ואומר, והנה רצה הקדוש ברוך הוא שבארץ התחתונה, כאן בעולם הזה, יהיו נכללים בכללות העולמות, כל מה שיש בעולמות הרוחניים, בעולם האצילות, בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה, הכל צריך להיות בעולם הזה. שכוח, ברוך הבא. בעולם הזה. למה? משום שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. במי? בעם ישראל. ויום הוא בחר בעם ישראל, הוא בחר בהם שהם אלה שיעלו ויקשרו את כל העולמות ביחד. למה? שנאמר בתורה קורבן להשם מלשון מקרב, שמקרבים מהם את הבריאה כולה אל הקדוש ברוך הוא. ולכן חלק הדומם מזכיר את הכלי של הנפש שבאדם, שבתוכו הוא גם הצומח, כי בדומם זה האדמה, אנחנו שוקלים את הצומח, שהוא כלי אל הרוח, והבעל חי כלי לנשמה. כלומר יש איזה מין שרשרת שקשורה זו בזו, כמו גוף אחד שמורכב מחלקים שמורכבים זה על גבי זה, על גבי זה, על גבי זה. אבל כולם קשורים זה אחד עם השני. זה מה שנאמר בתורה, והיה האדם לנפש חיה, זה הדיבור. זה המדבר. צריך לדעת שכל הבחינות הללו שאנחנו דיברנו, של נפש, רוח, שמה, חיה ויחידה, או מה שאמרנו, של דומם, צומח, חי, מדבר ונשמה, זה כנגד אותיות של שם הוויה, כמו שכתובים בתורה. הקוץ של היוד זה הנשמה, היוד עצמה זה המדבר, הוויה הראשונה בשם הוויה זה החי, הוו של שם הוויה זה הצומח, הוויה האחרונה של שם הוויה זה הדומם, כנגדם הוא נברא. לכן לדעת שכל הבחינות הללו הם כמו גוף שבתוכו יש צלם, כלומר צילום, דמות שדומה, צלם, דמות תבניתו, ונשמה שהיא פנימית ביותר שמחיה את כל הקומפלקס הזה. עכשיו, היות ומדובר על קומפלקס, חסר לנו משהו. אמרנו שלושה בחינות, גוף, צלם ונשמה. אז אם ככה, האפר של העולם מביא לנו את הגוף, נכון? הגוף חוזר אל האפר, כי מאפר לוקחת ולאפרת שוב. וצומח חי ומדבר, זה הגוף הפנימי של האדם, כי האדם גם כן צומח, והוא חי, יש בו חיות, והוא מדבר. זה הצלם, שהוא יצר טוב ויצר רע. לכן בכל זה יש בחינות של טהרה, ויש בחינות הפוכות מטהרה. ובתוך כל זה, יש את עם ישראל. עם ישראל, עם הקודש, שזה, באופן כללי, אנחנו קוראים נשמת ישראל. לכן התורה מתירה אך ורק לנשמת ישראל, לתקן את כל הבריאה, כי היא כוללת בתוכה את כל הבריאה כולה. מה שאין כן אומות העולם. שלהם אין את אותה נשמה שמחיה את כל הגוף, אל הקוצו של יוד הזה. כן, הם חיים, קמים, אוכלים, סוטים, אבל מותר האדם מילה בהמה שם. לכן, נמשיך ונראה. אני קורא בפנים. והנה בצד ימין, במודע בצד ימין, קבוצה שלישית מלמטה. והנה נראה. לפעמים בשעת ירידת נשמות אדם רשע, ובעת הצילות נפש לבהמה. כאשר יורדת נשמה ויש לנו לתוך אדם רשע, והוא חי, ובזמן שיש נפש, שהדרגה הכי נמוכה לבהמות, מרכיבים את הנשמה ההיא בתוכה להניש כפי אשר יגזור. יש מצב שבו גוזרים הנשמה להתגלגל לתוך בהמה. נשמה של אדם רשע. פה מדובר לא עלינו בשונאי ישראל במרכאות. והקורבן מקרב רחוקים. כי אותו האדם עובר בשוגג מה שעברה נשמת הרשע במזיד. שימו לב, וזה דבר גדול. ועל ידי תשובת ווידוי והקרבת הקורבן נתקן, אומר פה המערי בשם האדמו, האדמו מביא בשם הסבא שלו, חידוש עצום. הוא אומר, מה אתה חושב לך? שצריך עכשיו היית צריך להביא כבש, או היית צריך להביא פר, או להביא איל לקורבן, על אשם, על חטאת, סתם בחרת איל פלוני? או סתם בחרת פר פלוני? או סתם בחרת עז? לא! אלא שבפה בעת הזו, בבהמה הזו, יש נשמה של אדם רשע שעבר על מצוות התורה במזיד, והוא בישראל. וברגע שאתה תתוודא, אתה תעשה תשובה לעבירה שלך, שהיא בעצם מה שעשה אותו רשע שמגולגל בבהמה הזו. והוא עולה קורבן, גם אתה נתקן, וגם הוא נתקן. כלומר, יש פה תיקון לשניים, לא לאחד. ולכן לבאר את זה, צריך להבין. בידוע, שבגוף האדם החומרי יש ארבע לחות, סוגים של נוזלים. אחד לבן, אחד אדום, אחד ירוק ואחד שחור. מה הכוונה? נפש הבהמית, הגוף החיצוני, ובתוך אותה נפש בהמית קיים יסוד אפר. בנפש הבהמית יש את האפר, יסוד האפר. ובו מתלבש התומה, התאוות, התמאות. והם היצר הטוב והיצר הרע. במלבוש הזה, מלבוש זה כמו בגד, זה משהו שבא מבחוץ. כן? שמלביש את הגוף. מתלבשת נפש בעולם עשייה. אנחנו נקראים בעולם עשייה. למה נקראים אנחנו בעולם עשייה? כי פה אנחנו כל הזמן עושים, 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 עושים. כל הזמן רק עושים. באופן של אורות. יש אורות שזה לא הכוונה לאור השמש ואור היום, אלא אורות של קודש. והיא לא נהנית מהנפש הבהמית, אלא בהתלבשות יצר הרע, שהוא גובר ומלכלך אותה. כלומר, אין לה עניין בנפש הבהמית לרוח הזו. אבל כאשר יצר הרע מתלבש וגובר ומלכלך אותה, ומקרב אצלה את הלכלוך ואת השחור, את הרע, מהנפש הבהמית, ובהכרח תהיה הנפש חולה ותחתה. למה? כי היא אוכלת כביכול אוכל רע, אז היא נהיית חולה. זה הנפש הבהמית. אבל כשיצר טוב גובר על ארבע יסודות, אזי מבררו את הכל. לא רק את זכות הדם, שכביכול עובר תיאור ניקוי, והטוב המובחר שיש באותה נפש בהמית, כי הנפש הבהמית למעשה היא גם כן. זה אחד מאותיות שם הוויה. היא טובה בשורש שלה. אם לא יצר הרע, הייתה נשארת טובה. ולכן, על ידי זה שאדם מקרב את הנפש הזו של העשייה, בפעולות שהוא עושה, ממילא גם היא בריאה ולא חוטאת. כי גם ארבע יסודות של הנפש הבהמית הם מורכבים מטוב ורע. כי הכל מורכב מטוב ורע. כי כל המציאות בעולם הזה הוא טוב ורע. ומאותו חלק הרע שיש בה חיות ליצר הרע, שם יש מקום גם של היצר הטוב. מאותו מקום, מאותה נקודה. וכשזה גובר, מקרב את הרע. וכשזה גובר, מקרב את הטוב. כמה, מה למדנו מכל זה היום? שסדר האדם, כי בגוף החומרי, הנפש הבהמית, יש ארבע יסודות רעים. ועליהם יש כמו בגד שמכסה אותם, כותנות עור של הנחש, מאז חטא הנחש. וארבעה יסודות הרעים הללו הם אלה שמעוררים את כל המידות הרעות והתאוות, מחשבות זרות. אבל בדיוק שם יש גם כן ארבעה יסודות טובים. נמצא באותו מקום, בנפש הבהמית. ועליהם שוכן מלבוש כותנות אור, באלף. ובכוח ארבע היסודות הללו, בטוב הזה, אדם יכול לתקן את כל היסודות הרעים שבו, ולהחזיר אל הקודש. לכן כשאדם חוטא, ומקריב קורבן, את מה הוא מקריב למעשה? נפש של בהמה. הוא מקריב את הנפש הבהמית, לא שלו, אלא של בעל החיים הוא. נכון? שהוא מקריב. ולמה? למה דווקא אותה? כי למעשה בפועל מה שמייצג את הבהמיות בעולם, את יצר הרע, זה הבהמה. כי בהמה היא הבהמה, היא מייצרת את הנפש הבהמית, שכל עניינה זה לאכול, לשתות, להתרבות וזהו. לכן יורדת אש מגבוה ושורפת את הבהמה, שהבהמה מרמזת לתאוות, לנפש הבהמית. ושורש הנפש הבהמית של האדם נמשך אל השריפה הזו. ואדם מתעורר. ואז מתהפך אל הטוב ומתכפר לו. לא נמשיך. אלא נאמר שכל העניין של אדם חוטא. כל דבר שאדם לא עושה את רצון השם, שידע שבאותו מקום שבו היה לו את התאווה, את האש לעבור על רצון השם, בדיוק מאותו מקום הוא יכול לצאת לכיוון ההפוך. לכן אמר בפסוק, אדם כי יקריב מכם. כלומר, אל תחפש סיבות לחטא במקומות אחרים. אל תנסה למצוא אשמים מחוץ אליך, שהם אלה שגרמו, הם אלה בגללם. אנחנו מכירים את זה, הוא אמר בגללו, זה בגללו, זה בגללו. לא, זה לא בגלל שום בגללו. זה בגללך, זה מכם. כל אחד רדן שכל דבר ודבר שמביא אותו למצב של אחירות, של דכלוך, זה בא ממנו בגללו. אבל שלא ייבהל. ולמה? כי תקראו את המילה מכם. איזה שתי אותיות יש שהם אותו דבר? אמן. כלומר, זה מתחיל ומסתיים מאיפה? מאותו מקום. כל העניין של אדם כי הקריב, זה מכם. מתחיל ומסתיים מנקודה אחת. וכמו שבנפש הבהמית יש תאוות, מחשבות זרות, רצון לעשות רע, בדיוק באותה נפש יש רצון לעשות טוב. והבוחר יבחר. לכן בואו נסתכל, רבי נחמן ברסלב אומר, בליקוטי הלכות, הוא מבאר שכל הקורבנות של בהמות, עופות, שיש בהם שחיטה, זה בחינת זביחת היצר. לכן שוחטים, אני שוחט את היצר. אבל מעניין שיש מנחה אחת שאין בה שחיטה. וזו מנחה של עני. למה אני? אין לו. אומרת התורה שעני שלא יכול להביא, מה הוא מביא? במקום בהמות, סולה. מביא מנחה מהצומח. אין שחיטה שם. שני בני יונים, יש שחיטה. אבל מביא מנחה סולה. והדבר המעניין שאנחנו יודעים שחזל אומרים שאין אני אלא בדעת. אין לו דעת. כלומר, מישהו אני מן הדעת ואין בו דעת לסבוח את היצר שלו. ולמרות זאת הוא רוצה להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. התורה נותנת לו עצה. תקריב מנחת סולת. שגם עליה נאמר ונפש כי תקריב. חז"ל אומרים שאדם עני שמקריב מנחת סולת מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את נפשו. בסדר, כך אומר רבי נחמן בליקוטי הלכות. יש מקום לשאול ולברר מהיכן כוחות הנפש בעת הזו שאין בו דעת. הרי הוא אומר, מה מדובר? אדם אין בו דעת, נכון? זה עני. איך יכול להיות שמצד אחד אין בו דעת ולכן הוא חוטא, ומצד שני אין בו דעת והוא מביא קורבן? הרי הבאת הקורבן זה רק אחרי שהאדם מה? יודע שהוא חטא. אם אני לא יודע שחטאתי, אז אני לא הולך להביא קורבן, כי אני לא יודע על מה. נכון? ופה מובן שהוא יודע, הוא הולך להביא קורבן. איך יכול להיות שהוא יודע? אין לו דעת. נכון? איך אפשר להסביר את דברים של רבי נחמן? אלא ניתן לבאר את זה, על פי ההבנה, שבנפש, זו שאמרנו נפש בהמית, יש בה שורש רצון גשמי. כלומר, הנפש היא בעצמה יש לה רצון. ולכן אין בה שום שחיטה. כי אם ישחט האדם את יצר הקיום הבסיסי, הוא לא יחיה. כלומר, יש בה רצון לחיות. אבל המעלה היא שהנפש הבהמית הזו היא שורש הרצון הבסיסי. יקרה מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. למה? כי דווקא בה יש את הפוטנציאל לקדש עם שמיים דווקא במקומות הכי נמוכים שיש. וזה מה שאמרנו מקודם, שם המערי. בנפש הבהמית יש טוב. ולא כמו שהרבה חושבים שזה דבר כזה שצריך להשמיד, להרוג ולאבד את כל נפש הבהמית ביום אחד. לא. אלא צריך לכוון אותם למקום נכון. ויות שהרצון של אותו אני מדעת כל כך חזק להתקרב לקדוש ברוך הוא, עד שגם הוא למרות, ואולי אפילו אף על פי שהוא אני כזה גדול ואין לו דעת, הוא לא מונע את עצמו מלהקריב קורבן להשם. ולכן זה קורבן מנחה, שזה בחינת רצון. מעשה במעשה הזה הוא קושר את עצמו, שלמרות שהוא אני בדעת, הוא קושר את עצמו אל הקדושה. אנחנו נסיים בדברים של פרשת זכור. השבת אנחנו נקרא פרשת זכור, ובאמת קצת קשה לי, אתם אולי מרגישים קצת בשיעור, אבל עדיין קשה לי.
לחזור לשגרת החיים. אנחנו, השבת נקרא על מחיית עמלק, שהקדוש ברוך הוא יזכה לו למחות את עמלק מתחת השמיים מהר. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזנו יהושע, תציבוי. האדמו"ר אומר, רגע, המילה זאת בפסוק מיותרת. כתוב זיכרון בספר, ושים באוזנו יהושע. מה המילה זאת באה ללמד? כי זאת, שאני אומר זאת, זה משהו נקודתי, אני מצביע, זה, זאת. המשהו מאוד מוגדר. הוא הסביר שחכמנו אמרו על הפסוק שכתוב כי יד על כס יא. מלחמה להשם בעמלק מדור דור זה ההמשך. אמרו חז"ל, מה פירוש מלחמה כי יד על כס יא? שאין הכיסא, כתוב כס, לא כתוב כיסא. אין הכיסא שלם עד שימחז זרעו של עמלק. שכתוב בליקוטי תורה שאנחנו יודעים שאנחנו אומרים את שם הוויה, ברוך אתה השם, אבל אנחנו קוראים בשם אדנות, נכון? א' ד' נ' י', ברוך אתה אדו, נכון? זאת אומרת, חז"ל אומרים בלקוטי תורה, אנחנו מוצאים שהמילה, אותיות של א' ד' נ' וי', זה כמו לבוש לשם השם. כלומר, משהו שמכסה מבחוץ על שם השם שהוא בפנים. והאותיות, האותיות י' וד', איפה אנחנו מוצאים את זה? באיזה שם? בשם אדנות. א', ד', נ', י', יש י' וד', בשם הזה. ולמעשה זה רק לבוש לאותיות י' וה'. כתוב כי יד משם אדנות, על כס יא משם הוויה. כלומר, יש פה גם לבוש וגם משהו פנימי שבתוך הלבוש. הלבוש מסתיר אותו, עוטף אותו. כאשר חרב המקדש, מהרה ייבנה, נפלו בעוונותינו אותיות י' וד' מכיסא הכבוד. וכשאחזרו האותיות הללו, י' וד', אל כיסא הכבוד, בבניין בית המקדש, אז ילבישו את האותיות י' וה', מלחמה להשם בעמלק. כי אז הכל יחזור על השורש הראשון. ואפשר להילחם בעמלק. ורמז לזה מצינו במגילת אסתר. אומר האדמו"ר, כתוב בבואה לפני המלך, אמר, שימו לב, אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חישב על היהודים על ראשו. איך כתוב אצלנו? ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון, איפה? בספר. ולכאורה אין ביאור לפסוק הזה. אם הספר רשום מחשבתו אשר חשב, איזה ספר, מה מדובר? אומר האדמו"ר, אני אגיד לך, ראשי הקדוש כותב הוא בבואה, הכוונה היא על אסתר אל המלך להתחנן לו על עמה. לכן מובן, מה פירוש בבואה? היינו שבאה האחרונה, בבוא ה, שב השם, שהיא השכינה לפני המלך, שהוא הקדוש ברוך הוא, כי הוא המלך והיא המלכה, כי אין הכיסא שלם עד עכשיו. אז אמר הקדוש ברוך הוא, עם הספר. למה? משום שהספר רומז לשם. תקראו את המילה ספר, תעשו גימטריה, סמך 60, פה 80, 60 ועוד 80, 140, ועוד ריש,
340.
שם. אמר לה עם הספר, ששם י' וה' לא שלם, אז ישוב מחשבתו הרעה על ראשו, ויהיה השם י"ה שלם, והכיסא יהיה שלם, וזה ביוד מלחמה להשם בעמלק. לכן כתוב אצל משה רבנו בפרשה שנקרא הזכור, אז אמר, ואומר השם אל משה, כתוב זאת. ואנחנו יודעים שהזוהר הקדוש כותב על מי זאת זאת, זאת השכינה. כינוי לשכינה זאת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אומר הזוהר הקדוש, מה זה בזאת? שכינה. ואז, ברגע שיבוא השכינה, תבוא בזאת, שים זאת בספר, הרי מחו אמחה את זכר עמלק, כי מלחמה להשם בעמלק, הוא לא אז, אלא דור, 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 דור. כי כל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלים עליו כאילו נחרב בימיו. כלומר, זה לא רק משעת החורבן, כי אז לא צריך לכתוב זאת זיכרון בספר. אלא צריך לזכור כל הזמן שהשכינה היא בגלות. ויום השכינה היא בגלות, אין הכיסא שלם. וכשהכיסא יהיה שלם, יהיה מחיית עמלק. וזה מה שאמר, כתוב בספר שמות, כי מחו אמחה את זכר עמלק. ובספר דברים נאמר, תמחה את זכר עמלק. מצינו מצוות מחיית עמלק שלושה אופנים. מחו, אמחה, תמחה. ראשי תיבות אמת, ואמת מארץ תצמח. למה? כשנפלה השכינה היא נפלה העדפה. חז"ל אומרים בגמרא בירושלמי, שישראל נמשלים אצל אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ידוע תדע, סליחה, אומר לו, הבט השמיים וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. פעם אחת אומר, שנייה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואז הערכה כעפר הארץ. אומר חז"ל בגמרא, רגע, או שהם כוכבים או שהם עפר, מה זה? אומרים כן. שעם ישראל עולים, עולים עד הכוכבים. שיורדים, יורדים עד עפר. לכן, הכיסא שלנו בעזרת השם, כיסא השם בעולם, יושלם. וישראל יעלו מעלה מעלה, עד לכוכבים. והכיסא ישלם. וימחה זרע עמלק, ואיתו ימחו כל שונאי ישראל, שבכל האומות כולם, ויהי רצון שיתהפך הכל לטובה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים סוף סוף, אחרי 2000 שנות גלות, הם הבשונאים, הפנימיים, החיצוניים, ויחיש הקדוש ברוך הוא, רפואה למכותינו, ויאמר לצרותינו די, ויגלנו בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, שבוע טוב, חודש טוב, כמעט פורים שמח, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, כל טוב סלה, שבת שלום.